שלום לכולם, אנחנו התחלנו בפעם הקודמת, התחלנו את פרק ג', אז אם נסכם את הנקודה שבעצרנו, ראינו שישנן שתי תשובות, או שני סיבות לתשובה. תשובה אחת, תשובה יותר ממוקדת ביחס לחטא או בעיה או חיסרון ספציפי כזה או אחר, האדם מודע לחיסרון הזה, מזהה את החיסרון הזה, וכמו שאמרנו וקצת הערכנו בזה, שם חטאו נוכח פניו, דהיינו, יש לו את העוז ואת האומץ ואת הכנות ואת היושר לשים את אותו החיסרון ממש אל מול פניו, ואז ממילא הוא רואה את האמת כפי שהיא, רואה את הפער בין הרצוי למצוי, ומתוך כך מתחרט ומתחיל לטפס עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית, כמו שראינו, הוא מרגיש בחרבו את החירות הקדושה, הנעימה מאוד לנפשו העייפה, הנעלה, והוא הולך ומתרפא וכו'. אמרנו שהתשובה הזאת, מצד אחד יש לה יתרון, מצד שני יש לה חיסרון. היתרון של התשובה הזו, שהיא מאוד ספציפית, והיא יותר קלה מבחינת הזיהוי שלה, כלומר יותר קל לאדם לשים אצבע על נקודה. וכשהוא שם את האצבע על נקודה, אז הוא יודע לזהות מה הבעיה וממילא מה צריך תיקון. מצד שני, התשובה הזאת היא קצת, לא הייתי אומר בעייתית, אבל היא מבחינה אחרת יש בה איזשהו סד של חיסרון, כי ברגע שאדם מתעורר דווקא מנקודה אחת ולא ממהלך חיים יותר כללי, אז אם אלה זאת נקודה אחת ולא הכולל ולא המבט היותר שלם על הדברים. בכל אופן, יש כיוון כזה של תשובה שהוא יותר ספציפי, יותר מה שהרב קורא לו פרטי מפורש, ומתוך זה הוא מתחיל להתעלות עד שהוא מגיע לתיקון היותר כללי של כל האישיות ותפיסת החיים וצורת ההופעה וכו'. אז בואו נקרא את זה ככה בזריזות. יהיה תשובה מכוונת נגד חטא מיוחד או חטאים רבים, אבל בסופו של דבר הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, מה כואב לו ומלא מהי נקודת המוצא לתיקון. ואדם שם חטאו נוכח פניו, הערכנו קצת במשפט הזה פעם שעברה, הוא מתחרט עליו ומצטער על אשר נוקש בפח החטא, ונפשו מטפסת ועולה עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית שהוא זיהה, כמו שדיברנו פעם שעברה, הוא זיהה את העבדות של הכישלון שלו ביחס לאותה נקודה. הוא מרגיש בקרבו את החירות הקדושה, הנעימה מאוד לנפשו הנעלה, והוא הולך ומתרפא, וזוהרו יורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם, כלומר החסד של ריבונו של עולם שעוזר לו בתהליך התשובה היותר גדול, ולא רק הפרטי הספציפי של החטא ששם נגדו בתחילת הדרך. והוא הולך ומתרפא, וזוהרי אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קוויהם, והוא הולך ומתאשר, מלשון מאושר, כי הוא מאשר את עצמו, נותן לעצמו אישור. הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי מצד אחד, יחד עם לב נשבר ונפש שכה מדוכאה. זה הצד השני, כמו שראינו, שתשובה שלמה יש בה שתי בחינות, שתי פעולות על הנפש. מצד אחד, שמחה על ההתפתחות, על ההתקדמות, על זיהוי הבעיה וההשתפרות, ומצד שני, כואב את המציאות העברית, את כל מה שזה אומר, כל ההשלכות. אבל, כמו שראינו, שעצם זה שהוא מרגיש לב נשבר ונפש שכה מדוכאה, שגם רגע זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמיתית, מעצם זה שזה כואב לו, מעצם זה שהוא מרגיש את החיסרון, מעצם זה שזה מפריע לו, שזה מטריד אותו. אז עצם הכאב על השלילה שבו, זה כבר התחלה של חיוב. וגם בזה קצת הערכנו פעם שעברה. טוב, נתקדם. הולך הוא מרגיש שהוא מתקרב למקור החיים, לאל חי אשר זה לו כבר היה כל כך רחוק ממנו. כלומר, מהפרטים, מההסתעפויות, הוא מתקרב אל המקור. נפשו הקמאה זוכרת בססון לב אתוניה ומרודה הפנימיים. כאן הרב, אם תשימו לב, ככה הולך כל הזמן באיזה מין זרם כפול. כלומר, מצד אחד, ישנה איזושהי מציאות שהנפש היא כביכול נהנית, היא כביכול בעל סיפוקה, כביכול טוב לה. כמו שהרב אומר בסוף, היו לה כל מיני און, היו בה בחינת און. מה יועיל כל און? אז היא כן הרגישה איזשהו סוג של סיפוק. מצד שני, ברמה הפנימית יותר, הרגישה ענייה, הרגישה מרודה. הרגישה, כמו שראינו, ירודה וסחופה, אפילו עם עושר וכבוד חיצוני נפל על החבל. אז יש בנפש איזה מין סתירה פנימית, שמצד אחד איזשהו סיפוק על היש, שהיא הצליחה להוציא לפועל, לא ברמה המתוקנת, ומצד שני, היא יודעת בפנימיות שלה שזה לא זה, שזה לא נקודה, שמשהו פה חסר. לכן נפשו הקמאה זוכרת בססון לב את עתוניה ומרודה הפנימיים, והיא מתמלאת רגשי תודה בהלל וזמר, היא נושאת קול, ברכי נפשי את השם ותשכחי כל גמוליו, הסולח לכל עוונייך, הרופא לכל תחלואייך, הגואל משחת חייך, המעטריך חסד ורחמים, משביע בטוב ודיח, תתחדש כנשר נעורייך, עושה צדקות השם ומשפטים לכל עשוקים. טוב, כל זה פחות או יותר כבר ראינו את הכיוון, אז נתקדם. אוי, כמה עשוקה הייתה הנפש בעוד מסע החטא, כדרותו, גסותו וסבלו היום מונח עליה. עכשיו כאן אולי צריך להרחיב טיפה את הדברים. הרב כאן מדבר על הנפש, אבל לא תמיד אנחנו מודעים לנפש הזאת. כלומר, לא תמיד אנחנו מודעים שהנפש עשוקה. לא תמיד אנחנו מודעים לכך שהנפש סוחבת עליה מסעות. לא תמיד אנחנו מודעים לכך שקודר לה. לא תמיד אנחנו מודעים לכך שהחיים הגסים, דיינו החיצוניים השטחיים, גורמים לזה סבל נורא. גסותו וסבלו היום מונח עליה. הנפש הרבה פעמים לא חושפת את המציאות הזאת באופן גלוי. אני נזכר קצת אולי רק כדי לסבר את האוזן. כשהרב קוק כותב, למשל בעולת ראייה, הנשמה תמיד מתפללת. אז הנשמה היא תמיד מתפללת. השאלה היא אם הנשמה בגוף מתפללת, זאת השאלה. לפעמים הנשמה בגוף לא מתפללת. הנשמה לכשעצמה מתפללת. היא תמיד רוצה את הקשר עם המקור. אבל הנשמה כפי שהיא מופיעה במציאות הטבעית, לא תמיד היא מתפללת. הרבה פעמים היא לא מתפללת. לכן תמיד אנחנו חיים באיזה מין שני מעגלי חיים. מעגל אחד פנימי שהוא מבטא את הצד המהותי, בחינת הנשמה תמיד מתפללת. אותה הבחינה שהנפש השוקה, בעוד מסע החטא, כדרותו, גסותו, סבלו היום מונח עליה. מצד שני, לפעמים האדם לא מתפלל. לפעמים האדם לא מרגיש את הגסות. הוא לא מרגיש את הכדרות. הוא לא מרגיש את מסע החטא. הוא לא מרגיש בכלל שהוא השוק. כלומר, זה שבמהות זה נכון, זה לא אומר שבגילוי זה כך. הרבה פעמים בגילוי, הנפש מרגישה טוב. בצד הגלוי, בצד של הביטוי. אבל כשאדם מתעורר והוא מזהה פתאום את המציאות האמיתית שלו, אז פתאום הוא רואה כמה רחוק הוא היה. אולי רק נלך למקום אחר, אחר לגמרי. אחד הפירושים, מה זה איסורי גיהינום? אז אחד הפירושים שאיסורי גיהינום זה כשהנשמה מגיעה למקום הנכון, למקום האמיתי שלה, בעולם הנשמות, ואז היא מזהה את הפוטנציאל שהיא הייתה יכולה להוציא אל הפועל מהמציאות שלה בעולם הטבע, ואת מה שהיא כן הצליחה להוציא לפועל, והפער בין מה שהיא רואה שהיא הייתה מסוגלת לבין המציאות שהיא הצליחה להוציא לפועל, הפער הזה נקרא איסורי גיהינום. עכשיו, בעולם שלנו הרבה פעמים, אנחנו לא מודעים לפער הזה. אנחנו לא מזהים את הפער הזה, אנחנו לא חיים את הפער הזה, אנחנו לא... אין אצלנו אינטראקציה בין מה שאני יכול לבין מה שבפועל. והרבה פעמים נדמה לי שמה שבפועל זה מה שאני יכול. ואפילו זה מה שאני רוצה, וכו'. אבל כשאדם הגיע לעולם הנשמות, עכשיו הוא באמת יראה את האמת. מה היחס בין מה שהוא היה צריך להיות, לבין מה שהוא הצליח לגלות בפועל, והפער הזה זה הכאב שנקרא איסורי גיהינום. עכשיו, אותו דבר, להבדיל, פה בעולם שלנו. בעולם שלנו אנחנו לפעמים לא מרגישים את הפער הזה. את הפער בין מה שהנפש באמת ומה היא רוצה באמת, לבין מה שהנפש במציאות. נדמה לנו שמה שהנפש במציאות זה מה שהיא רוצה וזה מה שהיא באמת. אבל לפעמים אנחנו זוכים באמת, במצבים מסוימים כאלה ואחרים, שאנחנו כן מזהים את הפער הזה. כלומר, כן יש איזשהם מצבים או רגעים או סיטואציות כאלה שבהם כן אתה רואה את הפער, אתה מרגיש, לא רואה, אתה מרגיש את הפער, אפילו מבין לפעמים את הפער, בין מה שצריך לבין מה שבפועל. ואז אתה רואה באמת כמה זה רחוק, וכמה יש להשתפר, וכשאתה מגיע למקום היותר חיובי, אז אתה שמח, אתה נזכר מה שהיה אז, וכמה השתפרת. כלומר, כל המשפטים האלה, שלמשל, כמה הייתה ירודה וסחופה, גם אם אושר וכבוד חיצוני נפל על החבל. המשפט הזה הוא לא פשוט. כי כשאושר וכבוד חיצוני נפל על החבל, אז הרגישה כבוד, הרגישה כובד, הרגישה משקל, הרגישה ערך, הרגישה חשיבות, הרגישה טוב. כשהיה לה אושר חיצוני, אז הרגישה אושר, או באלף אושר, אז הרגישה מאושרת. אז במצב הזה לא תמיד היא קולטת. האדם לא תמיד קולט את מה שבאמת חסר לו, את מה שבאמת הוא. אבל כשאדם כבר מגיע לנקודה, שכשם הוא כן כבר מתחיל להיות שייך למה שהנפש באמת, שם הוא יכול לזהות את אותו ההפרש, את אותו הפער בין מה שצריך להיות לבין מה שהוא היה. לכן הרבה פעמים יגיד לך האדם, אני לא אבין מה כתוב פה. אני לא חוויתי את זה, לא הרגשתי את זה, טוב לי במה שאני עושה, טוב לי במקום שאני נמצא, לא חסר לי שום דבר. נכון, כי עד שאדם לא הגיע לאיזושהי קומה אחרת, אז הוא לא מודע בכלל ולא מרגיש שחסר משהו. ניקח דוגמה מטופשת לחלוטין. זה כמו אחד יתרגל לאכול איזושהי עוגה, קוראים לזה עוגת 804, כן? הוא אדם, הוא אוכל איזו עוגה אחת, וצריכים אחרי זה לדפוק לו על הגב או להוביל אותו, 8 אנשים או 4 אנשים, לא משנה כרגע. מה שנקרא עוגת חנק, בקיצור. עוגה, וכך הוא התרגל והוא נהנה מהעוגה הזאת. פתאום מישהו מביא לו איזו עוגה הרבה יותר לחה, רטובה קוראים לזה. הרבה יותר טעימה, הרבה יותר טובה. ופתאום הוא תואם את העוגה הזו, ופתאום הוא מתחיל להיות מודע שיש גם עוגה שהוא בכלל לא הכיר, עד היום הוא היה בטוח, שהעוגת חנק הזאת היא העוגה הכי טעימה שיש. ופתאום הוא מודע שיש עוגה אחרת. ואז הוא מתחיל להיות מודע בעצם לפער בין העוגה שהוא הכיר אותה עד היום כעוגה, לעוגה הנכונה, לעוגה האמיתית. והיום, רק היום, כשהוא הגיע לנקודה הזאת, אז הוא יודע לשים את ה... הוא יודע למקם כל אחת מהעוגות במקום הנכון, ואז ממילא הוא רואה גם את היחס הנכון בין שתיהן. לכן המשפט הזה הוא משפט לא פשוט. כי כדי שאני אגיע למצב שאני ארגיש שנפשי הייתה ירודה וסחופה, אני צריך להיות במקום אחר. מהמקום שהיא כרגע ירודה וסחופה, כשאני חושב שזה עושר וכבוד חיצוני. כדי שאני ארגיש שהתוך הפנימי, תוך החי הוא מדודל ויבש, אני צריך להגיע למקום אחר מאשר המקום שבהתחלה אני הרגשתי שיש שם הון גדול. ולכן זה לא כל כך פשטני כמו שכאן הרב אומר, שהנפש כשהיא מתעוררת אז היא נפגשת עם האידיאל הגדול, ולפעמים היא לא נפגשת. ולכן הרבה פעמים, לכן גם הרב כאן מדבר לנקודה שכשאתה שם את האצבע על חטא, התשובה הפרטית המפורשת, כשאתה שם את האצבע על חטא, יותר קל לך לזהות מה ההפרש בין מה שצריך לבין המציאות. מה שאין כן בתשובה הכללית, אולי זה פחות ניכר הדבר הזה. כן, אשר. זה לא אפילו הכרה, זה אפילו הרגשה, אפילו חוויה. אפילו חוויה.
אחרי שבן אדם מגיע לחוויה, הכרה, הרגשה כזאת, שנותנת לו לזהות את מה שלפני זה לא היה לו, והוא מכיר את גודל הפער בין מה שצריך להיות ומה שיש. למה להגיד שלפני זה הנפש סובלת? איך זה יכול להיות שהנפש סובלת, זה לא
הכרה? הנפש במהותה סובלת. כמו שהנשמה במהותה תמיד מתפללת, אבל האדם לא מתפלל. אדם לא יתפלל 120 שנה. יגיד לו הרב קוק, הנשמה תמיד מתפללת.
הנפש תמיד סובלת.
מה?
תמיד היא סובלת. אתה תמיד מתקדם, תמיד אתה עולה עוד יותר...
אני לא הייתי אומר סובלת. כאן הרב מדבר על סובלת במובן של הכיוון העקרוני, לא של הפרטים או אי השלמות המוחלטת, אלא במובן של הכיוון, של העיקרון.
ואיך אדם לא מודע לזה?
כי בעולם...
למה אני צריך להיות בנקודה שכלית שאני יכול להביט על השכל של אותו זמן ואז להכיר בגודל הפער כשבעצם כל הזמן הזה אני שמע סבלה ואני אפילו לא מודע לזה?
תראה, אדם... אפשר לענות את זה בכמה רמות, אבל בצורה פשוטה, אדם מתרגל למצב שבו הוא נמצא. אדם נמצא במקום חשוך, הוא מתרגל לתפקד בחושך. תבדוק את זה על עצמך. מתי אתה פתאום תקלוט שרגע אני נמצא במקום חשוך? כשפתאום יפתח האור. כשידלק האור, אז אני אראה, רגע, איך תפקעתי עד עכשיו? אני הייתי בחושך.
אז אפשר להגיד שהיא סבלה.
היא סבלה במהות שלה. האדם לא היה אומר, האדם לא היה אומר אני סובל. בוא נדבר רגע באמת בצורה מאוד פשוטה ומאוד לא יפה. כשאתה פוגש יהודי שלא שומר תורה ומצוות, לא שייך לאידיאלים אמיתיים, לאידיאלים תורניים, לאידיאלים אלוקיים, ואתה אומר לו, אתה יודע שאתה סובל? הוא יכול מאוד לחוס עליך. אני לא סובל. ואני מרגיש מצוין, אני מרגיש טוב. כשאתה בא ממקום של אמת, של תורה, ואתה אומר לאדם שלא חי במקום הזה, אתה חי בשקר, מה פתאום? יש לי הרבה אמיתות שבהם אני מאמין שדרכם אני חי. הוא בכלל לא מודע שחסר משהו. מתי אדם יכול להיות מודע לאיזשהו חיסרון? כשהוא פוגש את המציאות האחרת, שהרבה פעמים היא משלימה, או לפעמים אפילו היא הפוכה. כמו הכלל הגדול של המהר"ל, אין הדבר ניכר אלא בהפכו. אם אתה רוצה להכיר א', לך להפך שלו. כי על, 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 על הרקע של החושך, תבלוט נקודת האור. אבל כשאין נקודת אור...
זה עונה לי למה אני סובל עכשיו ביחס למה שאני זוכר. אבל זה לא עונה לי איך הנשמה סבלה לפני זה. הרב אומר, הנשמה סובלת במהותה.
זה לא הנשמה. אני לא אמרתי את זה, סליחה. קודם כל מדברים על הנפש ולא על הנשמה, קודם כל. הנשמה תמיד מתפללת, והנשמה תמיד מהירה, והנשמה תמיד זוהרת, והיא אף פעם לא סובלת, קודם כל. הנפש, הביטוי, אחד הביטויים היותר, נקרא זה, הצד הפנימי שמתבטא באיזושהי צורה חיצונית, שאני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, כי זה הגדרה פנימית מאוד, כן? הנפש, כלומר, המהות של האדם, יש לו סבל. יש לו סבל, והוא לפעמים לא מודע לסבל הזה. ניקח דוגמה פשוטה. אדם מתרגל לחיות כשהוא לא דובר אמת. בסדר? מה שנקרא לעגל פינות, שקרים לבנים, תקרא את איך שאתה רוצה. הוא מתרגל ככה לחיות. ככה הוא חי. הוא בכלל לא מרגיש עם זה בעיה, הוא לא מרגיש עם זה לא נוח, הוא מרגיש שזה בסדר גמור, וככה צריך לפעול לכתחילה. כשהוא עלה לאיזושהי קומת חיים שהוא דובר אמת, הוא מדבר אמת, הוא לא מנסה לעגל את הפינות, אז הוא ירגיש, אפילו ברמת התחושה, איזה מצב לא נכון היה כשהוא שיקר. אבל לפני כן כשהוא ככה חי, הוא ראה את זה כחלק אינטגרלי, הוא ראה את זה טבעי, ככה זה. הרבה פעמים, רק כשאנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה יותר גבוהה, אנחנו שמים לב באיזה נקודה נמוכה היינו. כי הרבה פעמים כשאנחנו בנקודה נמוכה, אנחנו חושבים שהיא נקודה נורמלית, או שאפילו היא גבוהה. אנחנו לא שמים לב שאנחנו נמצאים באיזושהי מציאות של חיסרון.
זה לא עונה לי על סבל הנפש.
אנחנו לא מדברים כאן על הסבל של הנפש במובן ההכרתי, אנחנו מדברים על הסבל של הנפש במובן, אם אפשר לקרוא את זה באופן יחסי, העצמותי. הנפש בעצמה חסרה. כשהפסוק אומר, גם הנפש לא תמלא. מסביר המהר"ל, מה זה גם הנפש לא תמלא? הנפש לא יכולה להופיע בצורה מלאה אם היא לא מתפקדת על פי כל כוחות החיים שלה בצורה נכונה. על פי המגמות הנכונות, היחסים הנכונים בין הכוחות, הדרכים הנכונות לבטא את זה וכו'. אבל הרבה פעמים אדם לא מודע בכלל לכל מה שאמרתי עכשיו. אבל עובדה, גם הנפש לא תמלא. מתי הוא יהיה מודע שהנפש לא הייתה מלאה? כשהוא יגיע לאיזשהו מצב של מלאות. כשהוא יגיע לאיזשהו מצב של מלאות, הוא פתאום אומר, רגע, פה הייתי חסר. כאן הרב מנסה, אם אני מנסה להסביר את זה בצורה הזאת, מנסה להסביר שנכון שהתשובה הפרטית המפורשת היא שמה את האצבע על נקודה, ומהבחינה הזו זה יותר קל. אבל רק כשאדם שם את הנקודה, את האצבע על הנקודה, רק במקרה הזה הוא יוכל כל הזמן להחזיר את עצמו למקום החסר שהוא היה, ולראות את הפער ולראות את ההפרש, ואז לראות באמת שהוא מתפתח, שהוא מתקדם, שהוא משתלם, והוא לא תקוע באותה נקודה. אז הנפש, עצמיות האדם תמיד רגישה חסרה. אבל הביטוי של העצמיות הזאת לא יצא לפועל. מתי הביטוי הזה יצא לפועל? כשאני אעלה קומה. כשנשים את החטא נוכח פניי ואני אתפתח. ואז אני גם אהיה מודע, או אפילו אהיה לא מודע בהכרה, אלא בחוויה, לפער, לתסכול שהייתי בו במצב הקודם שלי, למרות שלפני כן בכלל לא הרגשתי מתוסכל. הרגשתי טוב? בוא ניתן דוגמה פשוטה שאתה חושב שתסכים איתה. אדם לומד גמרא, מתקדם בהתפתחות שלו, בהבנת הסוגיה. כשהוא הגיע להבנה שלב ג', או לא להבנה שלב A, בסדר? הוא מבסוט, כי הוא כבר, הוא לא רק יודע פרסים את הפסיד ואת הנקודה, הוא לא רק מבין את זה ברמת האינפורמציה המינימלית, דיינו בקיאות, אלא הוא מתחיל לטעום איזה טעם של סברה. אבל פתאום יש לו קושיה על ההבנה שהוא הגיע להקומה ג', ומכוח הקושיה הזאת הוא הגיע פתאום להבנה חדשה, ואז נופל לו הסימון שבעצם הבנה הקודמת היה חסר בנתון מאוד מרכזי שהוא חשב שהוא הבין בגימל. ואז יש לו אושר גדול, אור גדול, ב-A, שהוא נמצא בשלב A. רק עכשיו שהוא נמצא בשלב A, הוא מבין שההבנה בשלב גימל הייתה מאוד חסרה.
זה הכרה שנולדת.
מאוד חלקית.
זה נולדה מהכרה חדשה.
מה?
זה הכרה שנולדה מהכרה חדשה.
נכון, אז מה שאנחנו מנסים
להגיד... יש לי שתי נקודות, נכון. בשביל לראות את הפעם.
נכון, אז מה שאנחנו...
איפה הנפש שלי סובב?
אז מה שאנחנו מנסים להגיד הוא... שהנפש כשהיא הייתה בהכרה ג' היא סבלה באופן עצמי, גם כשאני כבעל הנפש, כאדם, לא הרגשתי סבל. כי הייתי מבסוט מג' כי זה מה שאני מכיר.
מה התפקיד של הסבל הזה של הנפש?
התפקיד של הסבל הזה, נקווה שאדם יתעורר מהסבל הזה, ואם הוא לא מודע לסבל הזה, לפחות יתעודד מההתפתחות שלו. כלומר, לפעמים אדם אומר, אני לא מתקדם. זאת שאלה חשובה, מה שאשר שואל עכשיו, זאת השאלה לפי דעתי. מה התפקיד של הסבל הזה? שני תפקידים מרכזיים, א', עבר, ב', עתיד. כלומר, עבר, שעבר הזה יעורר אותי לעתיד. כלומר, אני מרגיש שאני סובל, אז אני רוצה להתקדם. אבל אם אני לא מרגיש את זה, אז לפחות שהגעתי לנקודת העתיד, ואני אשאל את עצמי, רגע, מי אומר שאני מתקדם? מי אומר שאני מתפתח? אולי אני באותה נקודה, אולי אני תקוע. תשובה, קח את עצמך רגע אחורה ברוורס, ותסתכל מה היה שם. אתה רואה את ההפרש? אתה רואה את הפער? אתה רואה שעכשיו הנפש פחות סובלת מה שראית פעם? כלומר, זה שאני מזהה שהנפש סובלת, גם אם זה לא מקפצה לעתיד שלי, לפחות שאני מתקדם לעתיד, אז זה שם אותי במקום של ביטחון, שהנה אני התקדמתי ולא אני תקוע באותה נקודה, הרי היה, שאני מרגיש את ההפרש בין המצב הקודם למצב הזה. לכן הסבל של הנפש לו תפקיד חשוב. גם מבחינת המקפצה לעתיד, וגם כשאני בעתיד, שאני רואה שאני מתקדם, ואני לא חושב שאני תקוע. הרי זאת הבעיה של כולנו, אני לא מתקדם, אני באותה נקודה. הנה, אני מתקדם. איך שאני מתקדם? אני מרגיש סבל. איך אני מרגיש סבל? כי אני נמצא בקומה חדשה. אז ממילא אני רואה את ההפרש ביחס לקומה הקודמת. וזה עצמו סבל. כן.
הרב, לפעמים גם יש
סבל באותו זמן, גם שאתה פשוט לא יודע לתרגם אותו למשהו
באמת, ורק
אחרי זה
אתה מבין מה היה הסבל הזה
שהיה. נכון.
לא תמיד איזשהו סבל שהוא בדיעבד כזה.
זה נכון, אני לא רציתי להסביר כמו שאתה אומר, כי אז יבוא אדם, כמו שאמרתי מקודם, ויאמר, אני לא סובל, אני מרגיש טוב, נוח לי, לא חסר לי שום דבר, אני מצליח בחיים, הכל טוב.
אז זה תולה את זה בנקודה
הכרתית. אני לא יודע, איזה הכרה, שכלית?
כן.
לא. לא, זה המקום הרוחני שבו האדם נמצא. המקום הרוחני שבו האדם נמצא בשלב A הוא מקום רוחני אחר מאשר הוא נמצא בשלב ג'. המקום הרוחני הזה הוא תוצאה של הכרה שכלית, הוא תוצאה של בניין מוסרי, הוא תוצאה של המון דברים, ואז האדם מזהה את ההפרש הזה. אבל בשלב הזה שיש לו הון, הוא לא מרגיש שחסר לו משהו. כן, בבקשה.
אין
הבדל
בעצם בין
חטא,
בין חטא ממשי נקודתי לבין סתם כל אדם שנמצא בין טוב, נמצאים אחרי זה בין טוב, טוב גדול, לפני שלום, זאת אומרת. לפי ההבנה שאני הבנתי, אדם נמצא בכתי חטא, ואז אין הנפש כמו ש...
ניר.
ניר. אומר, זה, אדם לא יכול לשקל לעצמו, אף אחד לא נמצא מזה שיש לו כסף. כל אדם שיודע שרק החיצוניים הגשמיים, החיצוניים, לא נותנים אושר פנימי. יש איזה חלל מסוים. וזה הנבחרת לעשות תשובה, מה שאני קורא תשובה קלאסית, כן? אבל לפי מה שאתה אומר, בעצם כל אדם הוא חי את זה, כולנו כל אדם, כל מי שמתקדם, אז תמיד יש לנו איזה שנקרא מלטוב לטוב יותר גדול.
בדיוק, לכן אני חושב שהשיעור הראשון שדיברנו פה הוא נקודת המבט על כל אורות התשובה, שתשובה זה שני המהלכים שדיברנו עליהם, או מרע לטוב או מטוב ליותר טוב, ולכן המהלך הזה שכאן הרב מדבר, כמו שאמרנו, פרק ג' הוא לא לחינם אחרי פרק ב' ואחרי פרק א', ולא לחינם הרב קוק בעצמו מכם את שלושת הפרקים האלה אחד אחרי השני, זה לא מקרה. בפרק ד' כבר אנחנו נפגוש כבר התחלה של התפרטויות של דברים. שלושת הפרקים האלה זה בעצם קומה על קומה. כלומר, התשובה הפרטית המפורשת היא יכולה להופיע בשני מסלולי התשובה. או טוב מרע, או יותר טוב מהטוב שהיה.
אז הנפש תמיד סובלת.
הנפש, זה מה שאשר שאל מקודם. הנפש מצד האמת, היא תמיד סובלת, אבל כמו שאמרנו גם מקודם, היא גם תמיד שמחה.
אז לפי מה שאשר אמר, זה מהטוב לטוב, זה כן הכרתי שכלי, ולפי מה שהוא אמר,
אבל למה אתה
הרגשי של...
אבל למה אתה נתקע בהכרה שכלית? אני, בוא נקרא זה מעמד רוחני. מעמד רוחני אחר.
אין
הבדל
בהכרה שכלית של הפנימית, בין חטא לחטא, זאת אומרת, אדם שחטא, לבין אדם שעשה עכשיו, התקדם בחיים שלו, לא חטא, פשוט התקדם יותר בחיים.
אני אפילו הייתי אומר את זה קצת יותר עמוק, והפוך על הפוך. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מקפיד עם צדיקים כאיכות השערה, אמרנו את זה כמה פעמים, יבוא האדם ויגיד, אז לא שווה להיות צדיק. לא שווה שהקדוש ברוך הוא יקפיד איתי כחוט השערה. אני רוצה להיות לא צדיק, ועד הקדוש ברוך הוא יקפיד איתי רק על חבל עבה. אבל הדבר שהוא חבל דק, חוט השערה, לא יקפיד עליי הקדוש ברוך הוא. תשובה, אצל הצדיקים, חוט השערה נחשב חבל עבה. כלומר, ככל שהאדם מתפתח, אז דברים שפעם היו לא שייכים אליו, מבחינת הטיפול בהם, התיקון שלהם, ההתרוממות שבהם, וכו'. היום זה, היום הוא שייך לזה. אז מה שאצל צדיק הוא שערה, סליחה, מה שאצלי כאדם רגיל הוא שערה, אצל צדיק זה חבל עבה. אז הקב"ה הוא מקליד עם צדיקים כחוט השערה, לא איזה מסכנים הצדיקים, כי אצלם השערה זה חבל עבה. אז ככל שאדם מתפתח, אז מצד אחד, העונג, נקרא לזה במושגים כאן, העונג שלו יותר גדול, המעמד הרוחני שלו, העמדה הרוחנית שלו יותר חיובית, מצד שני גם הכאב שלו יותר גדול. כי הוא יודע למה הוא מסוגל להגיע, או לפחות מרגיש, או לפחות יש לו דמיון למה הוא מסוגל להגיע. אבל עוד פעם, וזה לא כאב במובן הזה של אחד שהוא נמצא ברע וטוב. כי השביל המרכזי של אותו אדם שהוא מי טוב לטוב יותר, זה שביל של טוב. אדם שיצא בשביל של טוב ביחס לרע, אז השביל הוא רע. אבל מצד שני, זה ברור, זה נכון מה שאתה אומר. כלומר, ככל שאדם יותר מתפתח בעולמו הרוחני, הוא דורש מעצמו יותר. הוא דורש מעצמו יותר, הוא מדקדק בעצמו יותר. הוא יותר דק-דק. ככל שהדקות הזאת חסרה לו, אם זה בלימוד, אם זה ברצון, אם זה במידות, אם זה בהנהגות, בכל תחומי החיים, ככל שהדקות הזאת חסרה לו, הוא מרגיש יותר כאב. אבל הכאב הזה, זה כאב של תענוג. כי זה כאב שמביא את האדם לקומות הרבה יותר עליונות. כי השביל המרכזי שבו הוא נמצא, זה שביל של עונג.
המעמד הנפשי אותו מעמד?
אני לא יודע להגיד, אני חושב שלא. שלא. כי המעמד הנפשי של אדם שנמצא בטוב ורוצה יותר טוב, זה מעמד של יציבות, של ביטחון, של עמדה. מי שנמצא ברע, זה מעמד נפשי של רע, של קלקול. רק שאני אלך לפי הסדר שנייה, גל, כן.
מה שאמרת עכשיו זה בעצם כמו השמחה של הרב ושמחה של תלמיד?
מעין, זה למדנו את זה בבניין אמונה בזמנו, שאבא רבא היה בתלמידה. כלומר, אדם שבאמת, הגמרא אומרת שאדם שיושב לפני רבו, ואין שפתותיו נוטפות מור תכוונה. השם הרב מדבר שסבתותיו נוטפות מור הכוונה, הצער שהוא תוצאה של העמל והתחושת החיסרון של מה שאדם עוד לא הגיע אליו. השם הגמרא אומרת, מי שייך לזה? תירוץ ראשון תלמיד, תירוץ שני אומרת הגמרא אפילו רב. אז מדבר שם הרב בעיניי מה זאת אומרת? התלמיד הוא עדיין במסלול של חיסרון. הרב הוא כבר במסלול של מילוי. אבל אצל הרב האמיתי, תמיד תהיה תחושה של חיסרון. כי תמיד המילוי לא ישלם. אז תמיד הוא רוצה להתמלא עוד ועוד. לכן תחושת הצער והכאב הזאת היא תהיה תמיד אצל כל אדם בכל שלב. כן, רבי. אדם
שמתגעגע למקום שהוא היה בו מקודם, למקום שהוא נמצא בו, הוא צריך לחזור אחורה או להמשיך הלאה כדי להמשיך את
התהליך
שלו?
מה זאת מתגעגע למקום שהיה בו קודם?
למקום שהיה בו, היה לו אותו כאילו...
נכון שהוא סתם אדם הזוי.
למה? אפשר לראות את זה עם בני ישראל שמתגעגעו לכישועים, לאבטיחים ולכל הדברים שהם... למקום
שהיו
להיות
במצרים. כנראה שלא הבנתי מה אתה שואל. עוד פעם, לאט לאט.
אבל בן אדם שנמצא במקום מסוים.
חיובי או לא? או פחות חיובי?
מה? במקום חיובי.
כן.
יש לו פתאום איזה כמיהה או איזה...
פלשבקים.
פלשבקים.
כן, לאחור. למקום שהיה בו מקודם.
כן, נו.
אז מה, הוא צריך להמשיך את תהליך התשובה, או לחזור אחורה לבנות
את הקומה
שהייתה לו
מקודם? זאת שאלה אחרת. כלומר, האם אדם צריך לטפל בעבר, או צריך להסתכל קדימה לעתיד? הרב כותב בכמה מקומות, גם פה באורות התשובה, שעיקר התשובה זה להסתכל לעתיד.
אבל התהליך שלו עכשיו לא...
ובעבר הוא יטפל בצורה אחרת. הוא מדבר על זה. הטיפול שלו בעבר יהיה בצורה אחרת. אבל בעיקר הוא צריך להסתכל קדימה, אם הבנתי נכון. את השאלה. אבל יש דברים שאני לא יכול להתמודד איתם כרגע. הרב כותב באורות התשובה שכשאדם מתבונן יותר מדי על העבר, אז איך הוא כותב? התשובה תהיה קשה לפניו. הוא ירגיש שהוא לא יכול לצאת משם. כן, קודם.
כמו שאמרת, עד שהוא חולה של האור ההתחלתית, ועד הוא יודעים שהוא פרל, שהנפש יותר פנובלת, אולי רק אני סובלת, ואחרי זה היא כבר עומדת.
אתה צודק, אבל זה... הייתי אומר, זה מכבסת מילים משהו.
כי אדם שהוא רוצה כמובן להתקדם, והוא מרגיש שהוא לא עומד בנקודה שהוא מסוגל להגיע אליה, לפחות לא שהוא מדמיין, שהוא מסוגל להגיע אליה, הוא סובל.
אבל זה לא כמו הסבל הראשון.
זה סבל ברמות אחרות, זה סבל ברמה של חוט השערה. מי אמר שהסבל אצל אדם גדול שהוא ברמה של חוט השערה הוא פחות כואב מהסבל של אדם רגיל שהוא חבל עבה? אדם שלא יודע ללמוד, בואו ניקח את הדוגמה הפשוטה, היא דוגמה טובה לנושא הזה. אדם שלא יודע ללמוד גמרא בכלל. אז הסבל שלו, הוא אף לא פגש את הגמרא, לא יודע בכלל מה זה גמרא, פתאום מבין את המשפט, שם את הפסיק נכון. בסדר. אבל אדם שיודע ללמוד גמרא, ויודע מה זה סברה, והגיע כמה פעמים בחיים שלו לסברה נכונה אחרי שהוא עמל קשות, והוא כרגע נמצא בסוגיה והוא תקוע בסוגיה. אתה יודע איזה כאב יש לו?
כי יש בינם יום במכון מאיר, והסבל שלו פי 8 יותר גדול
מ... לכן אמרנו שהשאלה מה השביל המרכזי שבו אדם נמצא. זה, אתה שאלת, כן? האם השביל המרכזי זה מטוב לרע, או השביל המרכזי מטוב ליותר טוב?
אני דיברתי לרע לטוב, לא מה אתה מולדיר
טוב. אין ספק באופן פשוט שכשאדם נמצא בשביל שבמעבר בין רע לטוב, הסבל הוא גדול מאוד. בשביל שבין טוב לטוב יותר, אז הסבל הוא פחות גדול. אבל מצד שני, אצל אדם רציני, זה כואב לו. זה כואב לו באמת, זה לא בכאילו. הרב כותב בשמונה קבצים, דבר מזעזע. הוא אומר שיש שלב, לא כל אדם, לא כל אחד, לא בכל שלב, ויש בני אדם כאלה, בעם ישראל, שהגיעו לשלב המעבר מתורת הנגלה לתורת הנסתר. הם צריכים עכשיו להיכנס לתורת הנסתר. הוא אומר שם, הם נקראים על פי הזוהר מרי דרזין, בעלי הסודות. אומר שם הרב בשמונה קבצים, שאדם שהגיע לשלב הזה, אם הוא ימשיך ללמוד נגלה, ולא יעלה לקומת לימוד הנסתר, אני מנסה לצטט לשונו, עומד לו הדבר בסכנה נפשית, אומר הרב. והאדם הזה כבר לא יכול להסביע את מעמדו הרוחני בלימוד הנגלה. אז כמו שאנחנו מבינים שאדם שהיה בחול, נגיד ככה, ולא בקודש, אם הוא ימשיך בחול זה סכנה קיומית. אותו דבר, אדם שנמצא בקודש הגלוי ולא הגיע לקודש הנסתר, הוא מסוגל להגיע לקודש הנסתר, גם אצלו זה סכנה קיומית. אז אני חוזר על השאלה שלכם. זו אותה סכנה קיומית? אני מעדיף לא להגיד לא. מעדיף להגיד לא, יודע. באופן פשוט נראה שבאמת זה לא. כי פה זה מהירה לטוב ופה זה מטוב ליותר טוב. אבל אדם ששייך כבר למדרגת חיים רוחנית עליונה מאוד, והוא מרגיש את החיסרון שם, זה מאוד משמעותי אצלו. זה כאב גדול. מי שזכה פעם לחוות חוויה שנקראת שבת, ופתאום השבת שהוא עובר אחרי השבת ההיא, שבת ככה, מה שנקרא, השבת עוברת אליו, לא הוא עובר דרך השבת, הוא מרגיש מתוסכל. כי הוא כן זכה לחוויה הזאת פעם, והנה עכשיו זה כבר לא קורה. אז הוא יודע מה חסר. טוב, קצת התפזרנו, אני מציע בואו רק נעשה מפחות החלק הזה.
לצורך הבנה. כן. אז ההכרה הנשמתית היא מהנקודה איפה שאני נמצא עכשיו לפוטנציאל האינסופי, וההכרה השכלית היא מהנקודה שאני נמצא עכשיו, מהנקודה שהייתי לפני כמה דקות, לנקודה שאני נמצא עכשיו.
אני לא הייתי חותם למשפט הזה.
אני מנסה למצוא, אני ממש לא...
בוא נענה רגע בצורה... אתה כל מה חותר לאותה נקודה אשר. בוא נגיד רגע בצורה אחרת. יש שני סוגים של סבל. יש סבל של הנשמה במהות, וסבל של הנשמה שהיא מזהה את ההפרש בין המצב שהיא יכולה להיות לבין מה שהיא כרגע. שני סוגים של סבל.
מה הוא הסבל של נשמה
כמהות? לכן אמרתי, הכי קרוב לעצמיות, אמרתי מקודם. הכי קרוב לעצמיות, זה נפש. טוב, בואו רק נסיים את זה. אוי כמה השוקה הייתה הנפש, בעוד מסע החטא, כדרותו, גסותו וסבלו היום מונח עליה. כמה הייתה ירודה וסחופה, גם אם עושר וכבוד חיצוני נפל לחבל. לחבל הכוונה לחלק. מה יועיל כל עוני מתוך הפנימי? תוך החיים הוא מדודל ויבש. ומצד שני, ומה מאושרה היא כעת, בהרגישה בקרבה, כי כבר נרצה אבונה. איך נרצה אבונה? כי שמה את החטא נוכח פניה, והיא התחילה לטפס ולצאת מהעבדות החטית בכל מה שדיברנו. כי קרבת אלוהים חיה ומהירה בקרבה. ולפני כן, היא לא הייתה שם. ולפני כן, מכוח זה שהיא לא הייתה שם, אפילו לא הרגישה את החיסרון, ואת הכאב על החיסרון הזה. כי קרבת אלוהים חיה ומהירה בקרבה, תראו את המשפט הבא, כי הוא קל מסעה הפנימי. הוא קל. איך אתה מסביר את המילה הוא קל? הוא קל ברמת התודעה? הוא קל ברמת ההרגשה? הוא קל ברמת עצמיות הנפש? כל מה שאמרנו נכון. רק זה מדרגות שונות. הוא קל, נהיה יותר קל. כי כבר שילמה נשייה, מלשון נשך, חובה. ואינה עוד מאושקה בעושק וטירוף פנימי. הטירוף יכול להיות שהוא לא בא לידי ביטוי מבחוץ, אלא זה חיצוני. מלאה היא מנוחה ושלווה כשרה, שובי נפשי למוחכי, כי השם גמל עלייך. טוב, זאת התשובה הפרטית, המפורשת, מחר נמשיך בסתמית הכללית. זה השלב הבא.